אני מוכן, אני אומר את זה פה בפודקאסט, יהיו לנו עוד הרבה, כמו בן שרה ונועם יעקב. טוקס פודקאסטים.
הפועל עמק חפר בשנים האחרונות הפכה לאימפריה בכדורסל הישראלי, מחלקת נוער משובחות בישראל, הפכה לשם דבר בכדורסל כאן בישראל. שלום לאיש הכל יכול בהפועל עמק חפר.
אהלן, אהלן.
ליאור קפלינסקי, מה קורה?
בסדר גמור, מה שלומך?
טוב, אתה לא מרבה להתראיין, אתה יודע, אתה מגיע לכאן, אז קודם כל כבוד לנו שאתה כאן.
לא מרבה להתראיין כי לא מזמינים אותנו, אנחנו מחלקות נוער, אתה הראשון שמרים יד לטובת מחלקות הנוער, אני חושב.
אני חושב שזה דור העתיד שככה צריך להתייחס אליהם.
אז נתחיל מזה שאני מודה לך שהזמנת, ואתה גם, אני חושב שזה החשיפה הזאת שאתה עושה היא מאוד מאוד חשובה, לא מובן מאליו.
אז המון המון תודה, ואפשר לקרוא לזה באמת מפעל החיים שלך עד כה?
אני חושב שכן, כי... כי באמת זה כבר הפך להיות העבודה, הפכה להיות אורח חיים. אז אם הוא אורח חיים, הם משקיעים בזה באמת כל כך הרבה שנים, ובאמת גדלתי בבית של משפחה ושל כדורסל, אז...
היית שחקן פעם?
הייתי שחקן.
ברמות הגבוהות?
לא.
בסדר.
ליגה לאומית.
אוקיי.
מלמטה.
יותר ממני.
ליגה לאומית מלמטה, נוער על, רובי בלינקו.
או, יפה.
ארי דוידסקו.
די.
אחר כך אצל ארז אלדשטיין ורמי אדר, עברנו, אבל לא הגעתי שלא יודעים לקלוע לסל, אז זה בעיה.
אתה לא היית באקדמיה בווינגייט, נכון?
לא, לא.
כי דוד אסקו אימן אותי, אז באקדמיה בווינגייט.
כן.
אני למדתי 90, 91, 92.
הקליעה מאוד התפתחה היום, ואי אפשר בלי קליעה היום, אבל גם אז איך שקלעתי אז זה לא הספיק. אז שם זה נעצר פחות או יותר.
תגיד לי, ובבחינת הפועל עמק חפר, איך התחיל כל המסע הקסום הזה של המועדון? הפכתם ממשהו קטן, מינורי, למפלצת בכדורסל הישראלי?
כן, קודם כל, ההיסטוריה של עמק חפר הייתה תמיד, זאת אומרת, עוד בימים של אבא שלי ולפני...
כן, אבל עדיין, היום שומעים הפועל עמק חפר, זה אחד משלושת המועדונים, המובילים בישראל, נקודה.
ארבעת המועדונים, אני חושב, יש היום...
ארבעת המועדונים,
כאילו... אני חושב שאיכשהו, כאילו, נגיד משהו שהוא קצת מוזר, הרגשה שלי הייתה גם עוד לפני 10-15 שנה שאיפשהו שם התחלנו, שאנחנו תמיד טובים, גם שלא היינו. אני חושב שאולי זה מה שככה הוביל את הסיפור. זאת אומרת, אני באופן אישי ראיתי תמיד, אני תושב המקום, ולא ראיתי סיבה למה עמק חפר, ולמה ילדים עמק חפר לא יכולים לקבל פה מה שמקבלים במקום אחר. וזה הוליך אותי, הדרייב הזה, אולי של היזמות הזאת, והרצון באמת שפה יהיה משהו שיש בכל מקום. אני ילד שהיה צריך לעזוב את עמק חפר, ועבר שחק בהרצליה, מה שהיום באים אלינו מבחוץ. כמוני יש המון ילדים שעזבו בזמנו את עמק חפר, ואני רציתי שזה יהיה בגדול אחרת, נאמנתי שצריך להיות אחרת. אני שמח שזה כאילו גם הפך להיות מה שזה הפך להיות.
הפכתם להיות סוג של אקדמיה בכדורסל, כאילו... אני חושב שהמסגרות שיש לכם שם, גם במסגרת ברמה החינוכית, הבית ספרית, וגם ברמת המועדון עצמו, הגיבוש קיים, ההתלכדות, הכל סביב הכדורסל.
אז יש פה גם כמה צירופי מקרים שהם לא בפוקס, אבל הם איזשהו משהו שקרה בדרך. א', אני חושב שברגע שעלינו לליגות הבחירות במחלקות הנוער, היה לי מזל גדול שהצלחתי להביא לפה את יו אורלנד, שהסכים להיות פה. הוא עוד התלבט. גם, אתה יודע, בכל אופן עמק חפר עוד לא הייתה, אבל לקח את הפרויקט הזה, ואני חושב שהוא נקודת ציון מאוד מאוד מהותית בהתפתחות שלנו. הוא הביא לפה דברים שלא היו, שאני אישית גם לא הכרתי. ובעצם הרמת הסטנדרט הזאת, יחד עם עוד צירוף מקרים ומזל גדול, שנפל לנו הזדמנות לעבוד עם אשר קאסו, שהוא בעצם היה, הוא המנהל של רמות ים, מנהל הפנימיה של רמות ים, מבואות ים.
אז איך באמת היה השילוב הזה והחיבור בין המועדון לבין הבית ספר עצמו?
זהו, אז זה בעצם סוד הקסם. אנחנו היום בית ספר ומועדון אחד. אני חושב שאנחנו הדבר שהכי קרוב היום לאייסקול שיש בארצות הברית.
איך זה בגלבוע מעיינות אגב?
לא, זאת אומרת, בגלבוע מעיינות גם יש אקדמיה. אני רוצה יותר לדבר עלינו.
לא, 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 אני יודע.
אני חושב שהבית ספר, אני אגיד לך, בית ספר והמועדון זה אחד. הסמל מועדון שלנו, הסמל מועדון שלנו מדבר על הבית ספר ועל אחר הצהריים כאחד. אנחנו אקדמיה ומועדון כדורסל. זה ביחד. התוכנית הלימודים של הבית ספר, הכדורסלנים נמצאים בתוך תוכנית לימודים רגילה, אבל בית ספר נותן שעות של אימוני כדורסל בבוקר, והמערכת של הילדים בנויה בצורה של שבעצם אנחנו באים בקיץ, יושבים בבית ספר, בונים מערכת לשחקן שמתאימה לו לבוקר ולאחר הצהריים, שהוא יכול להתאמן המון המון אימונים בבוקר, ולהתחבר לאחר הצהריים בצורה הגיונית. זאת אומרת, כי ילד מתאמן פעמיים ביום במועדון שלנו. אין דבר כזה, רק אימוני אחר הצהריים. ולכן, המזל שלנו שהיה, שהבית ספר הושיט לנו יד, ואנחנו שטנו לו יד, ועשינו משהו ביחד, הוא גדול, כי כמעט קשה לייצר את זה היום בארץ. וזה, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד מיוחד שקורה פה.
וכמה תקצוב גבוה מבחינת הרשות, המועצה האזורית, מועצה האזורית עמק חפר, המשפחות משתתפות, yeah. המרכזים, איך הולך מבחינת התקצוב? Okay.
אז הנושא של התקציב הוא תמיד נושא רגיש, okay. מכיוון שאתה בא עם יוזמה מאוד מאוד גדולה לתוך רשות שהיא רגילה לעבוד בצורה מסוימת, הדבר הזה עולה הרבה מאוד כסף, במקרה שלנו גם הרשות נכנסה לתוך ההתפתחות שלנו עם קורונה ומלחמה, ובאמת אנחנו חושבים שמגיע לנו הרבה יותר כסף מהרשות, מצד אחד, מצד שאנחנו גם מאוד מבינים איפה שהרשות שלנו נמצאת, מתוך הקשיים שיש, אז הרשות עושה מה שהיא יכולה, ונותנת לנו, ראשת המועצה גלית שאול נותנת לנו את הגיבוי ומה שהיא יכולה, אנחנו תמיד רוצים יותר, יש לנו גם תמיכה גדולה מהבית ספר, יש לנו תמיכה גדולה מאוד מההורים, ויש לנו תמיכה גדולה מאוד מספונסרים כמו אלצ'ולר שחם, זה לא ספונסר רגיל, זה
כמו משפחה אצלכם, כי אתה אומר, הפועל אלצ'ולר שחם עמק חפר אוטומטית. אני כמנחה קרוז, אני לא רגיל להגיד הפועל עמק חפר.
כמי שנותן לך כסף,
לא קשור, אני מדבר עליי, זה נראה כאילו שם נרדף להפועל עמק חפר, זה אלצ'ולר שחם.
קודם כל, החוזה שלנו עם אלצ'ולר שחם, שהנוער על קוראים להם הפועל אלצ'ולר שחם. נתחיל מזה, אבל מעבר לחוזה, יש איזשהו רגש שאנחנו ביחד, זאת אומרת, אנחנו לא באים, הם לא כספומט שלנו שנותן לנו כסף, אלא אנחנו כל תוצאה מתקנים אותם, יש לנו קשר איתם רציף, אנחנו מודים להם ברמה של יומיומית, ומנסים גם להחזיר להם מה שהם נותנים לנו. אני לא יכול מכיר גוף ציבורי כזה, גוף לא ציבורי, זה גוף פרטי שהוא ככה תומך בספורט באופן כללי, ובאנו באופן ספציפי, אנחנו לא לוקחים את זה כמובן מלאב, ולכן אני חושב שלכן זה גם ממשיך לאורך שנים. בזכות זה אנחנו קיימים. בזכות מקומות כאלה, שתורמים לילדים שרוצים להיות ספורטאי על, אנחנו מצליחים להרים את מה שאנחנו מרימים. בסוף כסף זה הסיפור בתוך העסק.
אין ספק. כמה המחלקה מונה היום?
יש לנו כ-1,000 ילדים.
שאתם מדבר רגע. 1,000 ילדים.
בנים ובנות, כמובן.
בנות זה מעניין, כי לא שמעתי עדיין. אבל זה כולל בית ספר לכדורסל?
כן, בית ספר לכדורסל, ליגות, קבוצת בוגרים בליגה ארצית. קבוצת בוגרים בליגה א'.
זה הכל אחד אלף...
אלף.
אלף, אלף, אוקיי.
אלף פעילים, שאנחנו א', מרגישים שאנחנו צריכים להיות יותר מאלף. אנחנו, בית ספר כדורסל, זה דבר שהוא הבסיס של כל מחלקות הנוער. בית ספר כדורסל טוב, גם מקצועית וגם מספרית. הוא יביא לך את היציבות משנה לשנה, בילדים לאומית, נערים לאומית. בלי זה אין כלום. אז אני... זה בעצם האתגר הכי גדול שלנו.
רגע, קבוצה בוגרת בליגה ארצית, אם אני לא יודעת, נכון?
ליגה ארצית. קבוצה שהיא under 20. אנחנו לא מחזיקים שחקנים בשכר גבוה, אנחנו משחקים, נותנים הזדמנות לצעירים להתפתח מהמועדון.
בעיקר בוגרי המועדון?
בוגרי המועדון, וגם מישהו לא מהמועדון. יש לנו וטרן אחד או שניים מקסימום, אבל אנחנו נותנים מעטפת. הליגה ארצית מתנהלת כמו ליגה לאומית. כלומר, אימון כל יום, אימוני כושר, מאמן, עוזר.
וגם הלוקיישן זה גם ברופין?
לא, הלוקיישן הוא ברמות ים בבוגרים.
ברמות ים.
שם זה אולם שיותר מתאים לדעתנו לקבוצת בוגרים. אז זה בגלל.
למה, זו סוגיה מעניינת. לפני שבוע הייתי איתך במשחק, בסדרת הגמר נגד מכבי, במשחק המכריע. הגעתי, אני חושב, 20 דקות, חצי שעה לפני. אי אפשר להיכנס, היו תורי ענק בחוץ.
שעה לפני אפשר.
אני הגעתי חצי שעה, אני בטוח שהיה שעה.
אתה מיוחד, אתה הכנסנו.
זהו, כן. צריך להגיע בטעם האיגוד, להנחות טקס. ואתה, העולם מפוצץ. קודם כל, זו חוויה מטורפת. אבל כמובן שצריך שדרוג שם, מבחינת ההגברה, מבחינת מסגן, מבחינת נוחות. כמה המקום הזה, לעומת העולם ברמות ים?
מבחינת מקומות ישיבה ברופין, עם כל האלתורים שאנחנו עושים שם, מצליחים להכניס שם יותר מרמות ים.
כמה נכנס חוקי?
אני לא רוצה להגיד.
לא חוקי, לא לא חוקי.
נשמור את זה פה. אבל אנחנו הכנסנו שם במשק הזה מעל 700 איש, ועוד 200 לפחות איש בחוץ.
אווירה מטורפת.
וגם יש כאלה שלא רצו לבוא, כי פחדו שבאמת המקום לא, זאת אומרת, יותר מדי צפוף, אחד אנשים מבוגרים חלקם לא רצו לבוא, כי זה באמת מאוד מאוד לחוץ. תראו, זה לא כל משחק, אבל היו שם, זה גם לא רק המשחק הזה, מצד שני, היו פה סדרה של 5-6 משחקים שזה היה ככה, פחות או יותר ככה, זה באמת אולי היה C. אנחנו ראויים וצריכים להיות במתקן יותר טוב, אנחנו גם עושים איזשהו שיפוץ שם במהלך הקיץ.
ברופין?
ברופין. מצד אחד, מצד שני, אני חושב שזה אולי מחלקת נוער נהדר, שני צדדים, עד הרצפה, אווירה טובה, כיפית, בסוף שאתה גם גדול מדי באולם, אז ברוב המשחקים זה לא המצב. ואצלנו כמעט כל משחק יש בו באמת אווירה אחרת בעיניי ברופין, אפילו מכיתה ח', לא רק בנוער על.
כשאני מגיע, הגעתי בכל מיני מסגרות קובעים, בין אם זה רופין, בין אם זה רמות ים עמק חפר, אתה רואה שם משהו אחר, משהו שונה, בסדר? זה לא משהו אירוני. מאוד הזכיר לי את תקופת הגליל עליון של פעם. קצת גלבוע, אבל מכם יש פתאום איזה משהו שאתם, אני רואה אותך שאתה מטפח, אתה חי כבר על הכל, לא רק על השחקנים, כל המעטפת מסביב, עד רמת אדירי הקרוז. עכשיו, למה אני מציין את הילד החמוד הזה? אני גם ראיתי אותו כמה פעמים ולקחתי אותו תחת חסותי, שיהיו משחקים שאם אני לא מגיע, אני מאמין בילד הזה, כאילו, אני קורא לו היורש. מעבר לבן שלי. ואני רואה שם אתה עושה דברים מעבר. שוב, את הדירי לקחתי כדוגמה. אני רואה אתם סוללה מטורפת של אנשי מעטפת.
אני פתחתי קבוצה שקוראים לה קהילת כדורסל בעמק חפר. יש שם 1,000 איש. 1,000 איש בקבוצה הזאת. קבוצת וואטסאפ של 1,000 איש, כולם ילדים והורים במועדון. בלחיצת כפתור אני מפרסם את כל המשחקים. ומפרסם מה היה. קבוצה שקטה, מה שנקרא, שרק אני כותב בה. אדירי זה, אדירי עזוב, זה...
אני סתם הקראתי דוגמה אותו, אמרתי לך, אני מדבר על משהו בכללי.
אדירי זה המזל שלנו, אנחנו, לפעמים נולד לך כזה, זה כמו כישרון שנולד לך במועדון, אז הוא כישרון במשהו, אבל יש פה קהילת כדורסל, שחיה בעמק את הכדורסל. הצלחנו לעשות את זה, אנחנו רוצים עוד להתפתח את זה.
צריכתי גם לגייס מאמנים מהשורה הראשונה במחלקות הנוער.
דיברתי קודם על יאו, אז אחרי יאו היה לנו, הגיע בנדה, שזה בכלל אירוע...
אתה גם מדבר עליו, אני דיברתי עכשיו דווקא על, אתה יודע, הבאתם ללכת יוני דנישבסקי. יוני דנישבסקי הגיע ממכבי רעננה, עשה שם ניסים ונפלאות, היה מה שהיה שם ברעננה והוא עבר, ופתאום אני, אתה יודע, אני רואה אותו גם במחלקת...
אבל אתה מסתכל כבר על... אתה כבר מסתכל על יוני, על הלמעלה, על הדובדבן של המועדון. בעצם המועדון בנוי, ואני אומר, אני אגזור את זה פה, זה אולי קצת משעמם, אבל המועדון בנוי מהמאמני קצלים, ומנהלי השלוחות שלנו בכל אזור, ומהבית ספר כדורסל. אנחנו מחזיקים בעיניי את המאמני קצל הכי איכותיים שיש שם בארץ.
אוקיי.
אנחנו מחזיקים מאמנים טובים בקצה, אנחנו לא, לפעמים אנחנו יכולים לקחת מאמן שהוא שנה ראשונה, אבל מסביבו יש 7 מאמנים שמאמנים טובים בקצה בפיתוח שחקנים וביסודות. אני חושב שזה הסיפור כאילו המרכזי. זה לא שלא באים לנו שחקנים אחרי קצלים, אבל אם אנחנו לא נהפוך פה את כל העבודה שלנו למטה, לרמה גבוהה, לא נשמור על זה. זה לא כזה פשוט להחזיק את זה, ובנוער על שלנו השנה, אני מאוד גאה להגיד, שהיו 7 שחקנים דומיננטי שגדלו אצלנו בצפה כדורסל. זה לא שזה יצליח לנו כל שנה, אבל...
7 מהשחקנים המובילים בנוער?
כן. רני בלגה, ביניהם, איתם כהן, ורנשטיין, קלר. מדהים. כולם שחקנים שגדלו פה מכיתה א'.
מדהים.
אבל שוב, לא לעולם חוסן. צריך לעבוד על זה.
נכון, אבל צריך לעבוד בשביל זה. אחת השיחות שלי איתך לפני שנה, אם אני לא טועה, באת שפעם המודל שלכם זה וילרבן, הצרפתית. כמה באמת השיתוף פעולה קיים או לא קיים, או... כי אתם עושים כאן משהו שמאוד דומה ברמה האירופאית.
לא, אני לא חושב שיש, אין לנו שיתוף פעולה עם וילרבן.
אבל כמודל לחיקוי.
לא, לקחנו קצת, דיברתי ככה עם נועם יעקב שעבר לשם, וניסיתי ככה לקחת ממנו מה לנו אין ולהם יש. אז באמת הנושא הגופני, היינו מאחור בנושא הגופני.
כן.
ולקחנו את זה צעד אחד קדימה, אפילו שני צעדים קדימה. אני חושב שהיום ילד שלא עושה יחידה גופנית כל יום, לא יכול לדעתי להתפתח להיות שחקן עם כל האתלטיות שיש היום. זה לחלוטין לקחנו ממה ש... שיחות הקטנות שדיברתי עם נועם. ואנחנו לא... המודל שלנו זה לא וילרבן, המודל שלנו הוא שלנו. עשינו סיור בסטלה אזורה. הבית ספר שלח אותנו לעשות סיור בסטלה אזורה. ראינו מה יש שם. אנחנו לוקחים מכל מקום משהו, ואני גם חולמד גם ממכבי תל אביב, שאני ככה רואה מה הם עושים.
כן.
אנחנו, אתה יודע, לוקחים את הדברים שאנחנו מתאימים לה, אנחנו לוקחים, דברים שפחות לא. אבל לא, לא. ולרבן ואנחנו זה לא קשור.
אוקיי. טוב לדעת. שני הטלנטים הכי גדולים במועדון, שצמחו עד כה, אני מקווה שיהיה לך עוד הרבה. נועם יעקב ובן שרף. בוא נדבר עליהם באמת. כמה מיוחד ברמה האנושית, כמה מיוחדים הם ברמה האנושית, ועד כמה באמת הם יכולים להגיע הכי רחוק שאפשר.
קודם כל, נגיד קודם כל, שיהיו לנו עוד הרבה. יהיו עוד
אני
הרבה.
אני החלתי לך עוד
הרבה.
אני החלתי לך.
אני מוכן, אני אומר את זה פה בפודקאסט, יהיו לנו עוד הרבה, כמו בן שרה ונועם יעקב.
אוקיי.
ועכשיו נדבר עליהם. על מי אתה רוצה לדבר? על נועם?
בוא נתחיל עם נועם יעקב.
טוב.
נועם איפה גדל אגב?
נועם גדל בדנמרק, בסליחה, כן, הוא דני, ולמעשה הגענו בסוף כיתה ח'. ילד לא גבוה, לא חזק פיזית, עם המון כישרון, עם המון אמונה בעצמו, שבא לדעתי מבית שתומך. נועם זה אבא שלו. מי שיגיד שזה עמק חפר, מי שיגיד שזה אבא שלו, זה הדמות המשמעותית שלו. לדעתי בלי אבא שלו לא היה מגיע לאן שהוא הגיע. אני לא, גם, כמובן שגם אמא שלו, אבל אבא שלו באמת בתוך הכדורסל. אנחנו משהו, מה שנקרא, היינו שם לתת את הפוש. לא ראיתי דרייב כזה של שחקן, אני חושב בחיים. אמונה כזאת במה שהוא יכול להגיע אליו. ווינר אדיר. איש חרוץ בצורה יוצאת דופן, ולא מסתפק בכלום. וזה, זה, 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 זה משהו שבאמת, זה בא מהבית, אני, שוב, אנחנו היינו צריכים רק לפעמים לעצור אותו כדי שהוא לא יפצע.
אתה מגיע, אתה מקבל יעלום, אתה צריך ללטש אותו, ובאמת הייתם שם בשביל, בשביל לתת לו הכל.
אז אנחנו הלכנו עם הלך הרוח של נועם. נועם, יש לו חיבור יוצאת דופן עם אסף יגל, שהוא מאמן יכולות אישיות טופ, טופ, טופ של הטופ, בהמון המון תחומים. ויש בהן חיבור, אנחנו הלכנו עם האירוע הזה, עשינו את זה, מימנו את זה, החזקנו את זה, טיפחנו את זה, על זה נתנו מה שאנחנו נתנו לו, ונתנו לו גם במה, ומפה, זה, ומפה הוא הלך לוילרבן בסוף כיתה י' א', אחרי שהוא לקח את הדאבל כמובן, לא לפני.
אחרי זה אני זוכר את המשחק, את המאצ'אפים עם המכבי ראשון, ובאמת סל בשנייה האחרונה, בשלוש שניות האחרונות אם אני לא טועה,
אבל נועם, דרך אגב, הוא עשה פה בוגרים ליג ארצית בכיתה י' א'. זאת אומרת, הוא קיבל פה המון, המון...
אני חושב שהוא היה שחקן... רגע, אז כמה מסגרות היה לנועם באותו זמן?
היה נוער על ובוגרים ליג ארצית. אז לא היינו תיכונים.
אוקיי. ואז מוילרבן הוא בא ל... כי החתמה מאוד מפתיעה בהפועל ירושלים, זכית בגביע.
נכון.
וחזר לוילרבן, ליורוליג. ואני עוקב אחריך בפייסבוק, אני זוכר כל פעם, אתה נותן נתון סטטיסטי, כמובן...
הקשר הוא כל השנה עם נועם, גם עם בן. זה לא ילד, החבר'ה שעוזבים אותנו, הם גם שגרירים שלנו, וגם אנחנו חוזרים לפה, ונועם יכול לבוא, היום בחופשה שלו פה בארץ, הוא יכול לבוא לקחת מפתח לאולם, לחדר כושר, הם חלק מהמקום הזה כל הזמן. הם כל הזמן פה.
איך אתה רואה את נועם שנה הבאה?
אני לא יודע.
מתקדם משנה לשנה. אנחנו רואים גם את ההתקדמות שלו. תשמע, ברגע שאתה רואה את ה... אני קורא לו הבן שלך ברמה הזאת, כי הוא חלק, כי כולם היו בניך. כשאתה רואה אותו במדי נבחרת ישראל, במדי של הבוגרת, זה עושה משהו.
מה, זה מרגש. אני מכיר את כל הליגה הצרפתית דרך נועם. מה? אני מכיר את כל הליגה הישראלית בליגת העל דרך בן שרף. זה ברור. הם מה שמעניין אותנו. אנחנו מסתכלים עליהם ועוקבים אחריהם. עזוב אותי, זה כל המועדון. אני חושב שנועם חייב להוביל קבוצה שנה הבאה להיות רכז ראשון, לא משנה איפה. זה לא... והוא גם צריך להיות, והוא יכול להיות, הוא גם, לדעתי, גם יכול להיות השנה גם רכז ראשון ובילרבן. הסיטואציה שם היא מורכבת.
כן.
אני חושב שהרמה שלו היא שמה. אין לו מה, אין, זה פשוט עניין של מי שייתן לו את המפתחות ירוויח. הוא פשוט יכול לכבוש כל יעד שהוא רוצה בכל רמה.
החיוך שלו כובש, הביישנות שלו, ורצה לראות אותו באמת במשחק האחרון, בחל שלמה. באמת, אתה יודע, הוא מאוד צנוע, וזה משהו שמאוד מאוד קוסם. אתה יודע, כי בשביל להיות גם שחקן טוב וכולי.
אל תתבלבל, הוא מאוד צנוע, אבל שבאימון הוא לא מפסיד אף משחק באימון.
זה חלק מה, אבל זה חלק מבניית העיצוב שלו.
חד משמעית.
בן שרף, דיברת מקודם על המערכת הלימודית, ש...
בן שרף סיפור אחר לגמרי מנועם.
נכון.
כי בן שרף, אני יכול להגיד שבאופן אישי אימנתי את בן שרף 4 שנים. מכיתה ג' ד' ד' ו'.
שהוא היה גם בבית ספר.
הוא היה בוויטקין, במושב פה, התאמן פה, גדל פה. בן שרף זה באמת מישהו שבא מבית ספר כדורסל. עברנו דרך עם ההורים ואיתו. אף אחד גם לא ידע לאן זה יגיע. לא ההורים, לא הוא ולא אנחנו. זה התפתח פתאום, נהיה משהו ככה מיוחד. ובין זה... בין יכול לדפוק לידל ב9 בערב, לקחת גם מפתח לרמות ים, לזרוק לסל שבוע, מחר בבוקר או מחר בערב. בין זה משפחה לגמרי.
דיברת מקודם על המערכת בית ספר, ועל המערכת שאתם בונים לכל אחד ואחד. עם בית זה סיפור אחר. השנה בטח הרגשנו את זה. כי הוא עדיין תלמיד י' ב', עכשיו הוא סיים י' ב' השנה,
כן.
ולשחק בליגת העל בעירוני קריית אתא. איך באמת השילוב הזה של הבית ספר, טוב, עכשיו הוא בקריית אתא, אבל כל הסיפור הזה עם בן שרף הוא...
הבית ספר, היום זאת אורה, שהיא המנהלת, בעבר זה היה אשר קאסו, הבית ספר מבין שיש לו טלנט ביד, ועושה הכל כדי שלהגשים לו את החלום ולעזור ולא להפריע. אין פה אם זה לתת לו אולם במהלך היום, אם לתת לו חדר כושר במהלך שעות הבית ספר, אם זה לוותר לו על שעות לימודים, אם לעשות לו מבחן בזמן שהוא יכול, זה מסתובבים סביבו, מאפשרים לו וגאים בו. זהו, ואם הוא צריך גם בליגת תיכונים שהוא לא ישחק כי כרגע זה עמוס, או כרגע הוא לא יכול, כי הוא בי"ב, למרות על פניו הוא יכל בליגת תיכונים, על פניו בן שרף יכל גם להיות גם שנה, זאת אומרת, בסוף מבינים שבסוף הפיתוח של השחקן הוא לפני המון דברים של המועדון,
okay.
ולפני דברים שאולי גם בלימודים. כי אין מה לעשות, להתאמן כל יום, פעמיים ביום, ולעשות לקראת אתה, אתה מבין שאי אפשר לעשות זה אם, לא, אם אין שיתוף פעולה.
מתי הרגשת שיש לך פה משהו מיוחד?
איפשהו בכיתה ת'. כיתה ח' ת' ככה. הרגשתי שבינינו יכול ללכת למקומות הכי גבוהים שיש.
כי אנחנו ראינו אותו גם בתיכונים, משהו שלא זכור לי כאחד שמלווה את הליגה הזאת 15 שנה כבר. משהו מאוד מיוחד עם הילד הזה, גם כמישהו צעיר, והייתם, אתה יודע, הכל בכדורסל, בתיכונים, בטח ובטח, זה דורות, זה שנתונים שונים. ושאתה רואה שם את בן שרף בכיתה י', אתה רואה אחרי זה את איתם כהן, ואת רני בלגה, ואריאל סלע, ואת ירמולובסקי, ואת ברנשטיין, וכל אלה, וכאלה שהוא פתאום עלה השנה. אני לא זוכר שחקן כזה ורסטילי כמו בן שרף בליגה הזאת.
תשמע, יש לפעמים טלנט, אתה נולד עם טלנט, עם סייז, משפחה כאילו של ספורטאים, אבל בן עובד, כאילו זה נדמה שנורא, יש נטייה לחשוב כל הזמן שבן הוא פשוט טלנט. אני שומע את זה מהמון אנשים. אני יודע מה המשפחה מקריבה ומה הוא מקריב, גם ברמה החברתית ובבחינת שעות. בן זה ילד שמכיתה ו' הולך לישון ב9 בערב כדי שהוא... ימצא את הפוטנציאל הגדילה שלו, ימצא את הפוטנציאל הגופני שלו, הוא אוכל, הוא לא יהיה בטלפון שנייה. הוא יסגור, הוא ילך לישון, הוא מתנהל מגיל מאוד צעיר, כמו מקצוען. זה לא משהו וגם מתי הוא מתאמן, הניהול המוסים, כל הדברים האלה זה רמה דיוק גבוהה מאוד. אנשים חושבים שזה בא ככה, זה סופר לא בא ככה. זה לא קשור, זה משהו שהוא... ושאנחנו, והרבה פעמים אומרים, המועדון, גם ההורים דוחפים את המועדון
לקצה. אתה ציינת את זה גם מקודם עם נועם, שאבא שלו דוחף מאוד, כמה באמת מעורבות ההורים היא מאוד קריטית בקטע הזה?
אני מת על הורים מעורבים, אני גם מת על הורים מתערבים, אני חושב שכל הנושא של, הנושא הזה הוא שלא, מודים לא רוצים את הקשר, וזה, אנחנו רוצים את הקשר, אנחנו רוצים את המעורבות. אני חושב שבלי הורים תומכים וגם אפילו דוחפים, אתה לא יכול להצליח. אי אפשר. בן שרף ולא נעמי יעקב ולא מצליחים בלי הורים שלהם. נקודה. אני יודע בדיוק מה ההורים האלה עושים. וכמובן, אלה צריך לאהוב את זה, אז זה קורה ביחד. זה מדהים.
בחינות. כשבן שרף הגיע לקבוצה גדולה כבר בכיתה י' א', ניצור נתניה. כמה באמת האמנת ששם הוא צריך להיות גם בגיל הזה, ולא...
אני חששתי מזה.
כן?
אני חששתי מזה, כי לא ידעתי אם ייתנו לו את הבמה, ומאוד חששתי שהוא יודע אולי הוא לא ישחק מספיק, ואז הוא יאבד איזשהו משהו, ודיברנו על זה גם עם ההורים, ברגע שההורים אמרו לי את מה שהם אמרו לי, וברגע שידעתי שהבנתי שעידן הולך לתת לו שם וללכת סביבו ולתת לו את הבמה, נרגעתי. כי כל החלטה היא חשובה, והבחירות של בן מסתברות כבחירות מאוד 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 טובות.
את צריכה לבקר כמעט בכל משחק שלו ושל נועם שהם פה בארץ?
לא, לא בכל משחק.
משחקים גדולים, אתה יודע, אתה מגיע לרואים חצי גמר.
אני מגיע מדי פעם, ואם אני לא מגיע, אני רואה את זה או בשידור חי או בשידור חוזר במדיה. לא, אני רואה המון אותם.
הקשר עם בנדה, עם עמית בן דוד, אני מכיר אותו ככדורסלן, שהיה בקבי חיפה, ואז הגיע למכבי ראשון, ומכיר אותו גם מעבר, כבן אדם כל כך מיוחד. סוג של קונצנזוס בכדורסל. אני לא יודע אם הוא מתעצבן, ואני לא יודע אם יש לו את הדבר הזה בגוף שלו.
הוא מתעצבן.
הוא מתעצבן? לא רואים את זה.
אז לא רואים, אבל
הוא מתעצבן. זה משהו יפה. אתה יודע, הוא כל כך צנוע וכל כך שקט. כמה מיוחד עמית עבורכם, וכמה באמת מתאים, כמו כפפה על המועדון הזה.
בנדה זה המזל שלי. בנדה זה המזל שלנו, זה המזל של ההורים שלנו. בנדה זה מתנה. כי לא בגלל רק, כולם מדברים על האופי שלו, שהוא ככה וככה, וכי באמת...
יש לו ידע מטורף בכדורסל.
לא, הוא חרוץ בצורה... זה לא קשור לידע. הוא עובד סביב השעון. הוא עובד סביב השעון, הוא עושה כל דבר בצורה יסודית. כל מעקב אחרי שחקן, כל עבודה עם מאמן, כל מחנה שאנחנו מכינים, עבודה מול הנושא הגופני, יוזמות. זה לא, והכל בשקט, כמו שאתה אומר, בדרך שלו, אבל החריצות שלו, לדעתי, זה גם מה שעשה אותו שחקן. היא באה לתוך העולם של האימון והעולם של הניהול. והוא גם פתוח ללמידה, הוא מאמן בתנועה, הוא מנהל בתנועה. אנחנו מלווים פה, גם אני וגם בנדה, לאורך הרבה שנים. יש לנו מנטור, לי ולבנדה, שמלווה אותנו, שקוראים לו אייל גרין.
אוקיי.
שהוא מלווה את המועדון, הוא איש ניהול ברמה מאוד מאוד גבוהה, פעלים של חברת נדלן גרין מבנים, חברה גדולה. ולהיות מלווה על ידי מנטור, זה גם מחייב אותך לצאת מאזור הנוחות שלך, ולעשות דברים שאולי אתה גם לא רגיל. ובנדה ואני, בקטע הזה, הבנו שאם אנחנו רוצים להיות אנשים יותר טובים, נהלים יותר טובים, אנחנו צריכים לעשות תהליך, והתהליך שבנדה עושה, כי לבוא להיות שחקן, משחקן פתאום להיות מנהל, זה שני דברים שונים לגמרי. אף אחד לא בלמד לך להיות מנהל. אז איך אתה יהיה מנהל? אז אני חושב שלנו היה מזל גדול, פה דיברתי על אנשים בדרך, אשר קאסו, אייל גרין, זה עוד אחד שהוא בעצם, איפה שאנחנו נמצאים, זה הרבה בגלל אייל. אבל שיות קשה להסביר את זה פה, זה לא מתאים לפה, זה פודקאסט שלם בפני עצמו, על איך המועדון מתנהל בכלל. איך האדם מתנהל ברמה של תוכניות העבודה, ברמת החזון שלו. זה בכלל אירוע בפני עצמו.
מקודם דיברת על מעורבות הורים, גם אצל עמית בן דוד, אני זוכר שתמיד המשפחה ליוותה אותו, ובמקרה הזה גם היום הילדים מלווים אותו, וגם האישה, והכדורסל זה חלק אינטגרלי מאוד, גם ברמה היומיומית, במסגרת העבודה, במסגרת המשפחתית, שזה מהצד מאוד יפה לראות את זה. את כל החיבוק המשפחתי הזה.
תלוי את מי אתה שואל.
אני מדבר על עצמי, אני חושב שאני מאוד אוהב את זה.
לא, אני אגיד לך מה. כל מי שעובד בעמק חפר, או רוב האנשים שעובדים בעמק חפר, משלמים מחיר כזה או אחר בחיים הפרטיים שלהם. כולל בחיי המשפחה שלהם. אנחנו מגדירים בתוכנית העבודה לנו שהוא מאמן שבא לפה, הוא צריך להיות מחויב למועדון 24-7. אני לא חושב שאפשר להקים מועדון למחלקת נוער היום, שזה דבר תובני, זה לא קבוצת בוגרים. זה המון קבוצות. כן. אם אתה לא מחויב 24-7, ועמית יש לו משפחה תומכת, ולי יש משפחה תומכת, אשתי נועה, והילדים, ו... זה אי אפשר לעשות את זה.
אתה מביא אותם למשחקים המחים?
הם היום הם באים, הם בטירוף. בטח.
כן, טוב, זה כיף לראות שמשפחה חיה כדורסל. אבל בכל זאת, עם כל הדבר הקסום הזה, הרגשתי פספוס השנה. כאילו, אני אגיד לך מה, אני אקח אותך קודם לפני שנוקח אותך לנוער. רוצה לקחת אותך לליגה התיכונים, על הטורניר ש...
אפשר לדבר על זה.
אפשר לדבר על זה עדיין. אני ראיתי את ההלם שהיה לשחקנים, אז בהפסד לגבעת ברנר, מה נתו את זה? לא, להרצליה, ליובל הרצליה. הם היו בהלם, הם היו בשוק. הם לא קלטו שנגמרה להם העונה, בתיכונים.
כן, לא, לא. קלטו טוב. גם אנחנו קלטנו. אנחנו לא אוהבים להפסיד. קודם כל, המועדון הזה לא אוהב להפסיד, אני לא אוהב להפסיד. אנחנו מאוד תחרותיים. בטח בנוקאוט.
כן.
התקלה גדולה מבחינתנו. מאוד לא אוהבים את זה, גם מתחקרים את זה דרך אגב.
מה זאת אומרת?
מה?
מה זאת אומרת מתחקרים את זה?
למה הגענו לא מוכנים?
אוקיי.
למה הגענו, למה היינו נראים כמו שהיינו נראים? זה לא, הדברים לא קורים סתם, אני לא מאמין ביום לא טוב.
אוקיי.
אני לא מאמין בזה. בטח שאתה פבוריט בצורה ברורה מול קבוצה ואתה מפסיד. כל התירוצים מסביב לא מעניינים. יש לנו שאיפה פה למצוינות, גם בתוצאות. ברור שאנחנו רוצים לפתח שחקנים, אבל צריך להיות ביחד. אני חושב שהילדים האלה, היה מגיע לנו ואליהם להיות בגמר ליגת תיכונים, בשנה שנייה ברציפות, זה לא קרה.
באמת.
ולא הייתה סיבה לזה בעיניי מספיק טובה, וישבנו ודיברנו על זה הרבה. ממש מתכנסים הנהלה ויושבים על זה, כמו כאילו זה המשחק הכי חשוב בעולם.
על פניו, אתה יודע, על פניו זה משחק הכי חשוב
לדעתי. ולגבי, כן, אני חשבתי שאנחנו צריכים לקחת השנה אליפות המדינה בנוער. חד משמעית, ואם היה גם גבי, הייתי אומר לך גם דאבל. אני חושב שהיא קבוצה טובה מאוד.
אז זה סוג של פספוס.
ברור שזה סוג של פספוס, אבל הפספוס הזה, כן, הפספוס הזה הוא גם חוסר מזל, במקרה הזה.
אני אגיד לך מה, אני ראיתי בסוף המשחק את רני, רני בלאגה. היה נורא נורא נרגש. היה בצד, וניגשתי אליו ואמרתי לו, החלטו לו כמובן בהצלחה, אני מכיר אותו. מבחינתו, אתה יודע, סיימת י"ב, סיימת גיל נוער, אתה אומר עכשיו?
קודם כל, הוא עתיד לפניו, הוא מה עכשיו בשביל בלגה, זה החלק הפחות בעייתי.
אוקיי.
אמר, אני בלגה, שחקן ליגת העל, טופ, טופ של הטופ, אני ברשימה הגבוהה ביותר שאתה יכול לדמיין, וגם את זה אתה יכול פה...
גילוי נאות?
נו.
שחקן הנוער שאני הכי אוהב, חושב שהחברים שלי שיודעים שאני מדבר איתם על זה, זה אריאל סלע.
עכשיו, אריאל סלע, אבל אריאל סלע, לא דיברנו על זה.
נכון.
אריאל סלע זה המקרה הכי טרגי שקרה לנו השנה.
הפציעה.
הפציעה, וזה לא סתם פציעה. זה פציעה בתוך משחק בחצי גמר, בגמר, סליחה, משחק מספר 2 כבר נפצע. ומשחק מספר 3 הוא לא היה. וזה
מאוד משמעותי.
עזוב, אנחנו לא מתרצים. אני בשביל אריאל סלע עצוב. אני בשביל אריאל סלע. אנחנו לא באים ואומרים, אריאל לא היה. כמו שאני גם יכול להגיד לך, שאם נועם יעקב היה נשאר י"ב, היינו לוקחים עוד תואר במועדון, ואם בן שרף היה נשאר כמו מאיר י"ב, אולי היינו לוקחים גם עוד תואר במועדון, בנוער, נכון? זה לא מעניין. מה שמעניין זה מה שהם שהפסדנו, והיה עצוב לי בשביל אריאל, כי אריאל מגיע לו להיות במשחק גמר הזה, כי הוא גבר של הגברים, הוא ווינר, הוא אחד האנשים הכי מדהימים שאני מכיר. וזה היה עצוב לי מאוד, היה לנו דמעות ברגע שגילינו שיש לו פציעה, כולנו בכינו. לא בשביל...
הוא נורא אמוציונלי, אני זוכר גם שנה שעברה את ההפסד למכבי בגמר, באדר יוסף, היה ממש מאוד מאוד אמוציונלי כמו כולם שם, אבל... ברמה אישית שם, אני קצת מבין כדורסל, אני חושב ששחקן נוער בעמדה שלו ובסייז שלו, יש בו משהו מאוד מאוד מיוחד שהגיע לרמות הגבוהות. זה כבר הכל תלוי בו.
אריאל הגיע לרמות הגבוהות, בטוח. איזה רמה הוא יגיע, זה תלוי כמה הוא ישפר את הנושא של הקליעה שלו. ברגע שהוא ישפר את הנושא של הקליעה שלו, זה משהו ש... זה משהו שלא... יש לו פשוט מגוון בצורה יוצאת דופן, אבל הנושא של הקליעה הוא קריטי, ושם הוא צריך לעבוד, הוא יודע את זה, והוא יעשה את זה. זה יכול להיות שזה עיקר גם קצת יותר זמן מה שחושבים.
מה מרגש אותך, תגיד?
מה מרגש אותי? מרגש אותי כל העבודה, כל היום, מהבוקר עד הערב, אני נהנה מכל רגע. אני פוגש את הילדים בבוקר בבית ספר, את השחקנים, אנחנו חיים איתם, אנחנו המשרד שלנו ברמות ים, אנחנו נפגשים איתם כל יום. הרגשתי לדבר עם ההורים, הרגשתי לראות אנשים שעובדים קשה וממצאים את עצמם.
מרגש אותך לראות בוגרי בית ספר ובוגרי המועדון מגיעים לרמות הגבוהות.
ברור, זה ברור לגמרי, אבל יש, גם הרגשתי לראות בוגרי מועדון שהולכים, שהולכים ותורמים בצבא. ויש לנו פה...
לא, כי יש לא מעט שחקנים שבוגרי בית ספר והלכו להיות לוחמים בצבא.
דבר, זה מרגש אותי אותו דבר. למרות ששוב, אני בא ממקום מאוד מקצועי, ואנחנו רוצים, אנחנו באים לפתח שחקנים, אבל לירן מסיקה, שהוא שהיה בנוער על, והוא היום ביחידה אלית, אני לא צריך להגיד את השם,
כן.
מרגש אותי מאוד מאוד גם. ואייזיק שעלה ליגה עם שואם השנה לליגה תל, שהם גדלו פה והיו פה במועדון, מרגש אותי גם. העבודה הזאת היא עבודה כיפית. אנחנו פה במקום...
הפכת לפס ייצור בכדורסל הישראלי, של הנוער לפחות. היינו גם את שואם, וגם את אריאל אייזיק, וגם את אנטון.
יונתן לוי.
יונתן, נועם יעקב כמובן, בן שרף. אני לא רוצה לשכוח אף אחד, אבל אני חייב לציין כמה שמות. איתם כהן שלא דיברנו עליו, שהוא משהו מאוד מאוד מיוחד. עכשיו, מה זה מיוחד? כשאתה מסתכל עליו לראשונה, אתה לא רואה שחקן כדורסל, בסדר? אתה לא רואה, אתה לא יודע עדיין שהוא יודע לקחת כדור ולעשות מה שהוא עושה כחתול רחוב. וזה עושה נפלאות עם ה... כביכול קושי במרכאות עם הגודל שלו.
גם איתם ובן שרף גדלו באותה קבוצה. בוויטקין, בקצל בוויטקין. שיחקו כל השנים ביחד. ואני רוצה, למה אני אומר את זה? כי איתם, כהן, יש לו תשוקה, כמו ברמה של בן שרף ונועם יעקב. הנתונים שלו פחות טובים.
כמה זה יכול לפגוע לו בהמשך?
הנתונים?
כן.
אני לא נכנס לזה, הוא צריך לשפר דברים כדי שזה לא יפגע בו.
אוקיי.
אבל התשוקה שלו והתחרותיות שלו היא בטופ לבל. איתם כהן זה ילד שכל דבר שאמרתי לו שהוא עושה, שהוא צריך לשפר, תוך שלושה ימים זה אחרת. ולכן אפשר לדעת אצלו. הגבול הוא השמיים. הוא לאורך השנים כולם יגידו שהוא לא יכול, יש לו תקרת זכוכית, והוא תמיד שובר אותי כל תקרת זכוכית, ולכן אני גם מאוד מאוד מאמין בו. אבל בסוף, בסוף לא רק שאני צריך להאמין בו, גם אנשים אחרים צריכים להאמין בו, ומי שיקח אותו, ירוויח.
ירוויח בן אדם, ירוויח שחקן. מה שאיפות הלאה?
תראה, אנחנו מאוד רוצים שיתופי פעולה עם מועדון גדול. אין לנו שאיפה לעשות קבוצת בוגרים פה. כולם רוצים, אומרים, למה אתה לא עושה ליגה לאומית?
מה זה מועדון גדול?
הפועל ירושלים.
אוקיי.
יכול להיות הפועל תל אביב. אבל מועדון עם אג'נדה. מועדון שרואה אותנו כמחלקת נוער, שיכולה לתת לו אקס פקטור, ושיהיה עוד אופק לשחקנים שלנו. אני חושב שזה גם יקרה. הרבה יותר קרוב מה שחושבים.
זרקת פה משהו, אבל לכל אגודה כזאת, סלש, לא יודע, מועדון גדול, יש גם מחלקת נוער. אז מה עושים בסיטואציה
כזאת? אבל כמו של עמק חפר.
כן, אבל מבחינת השם, מבחינת ה...
לא משנה, זה שיתוף פעולה, זה לא ייחוד.
אוקיי.
בסוף אנחנו רוצים להוציא שחקנים, ושיהיה להם... תראה, אחת הבעיות זה מה קורה שעוברים לבוגרים.
מעבר בין נוער לבוגרים הוא מעבר מאוד מאוד...
ועדיף שהמעבר הזה יהיה מעבר עם איזשהו פיקוח.
כן.
אז אנחנו מייצרים את זה במועדון שלנו ברמת ליגה ארצית, אבל מה קורה בליגה הלאומית? מה שעשו בנתניה זה מעבר עם פיקוח. לקחו חבר'ה צעירים, נתנו להם תוכנית טובה.
שחקן אמיתי.
שחקן אמיתי, עשו שם עבודה יוצא דופן. ואז, רובן שהיה פה לפני...
האחרון, כן.
האחרון, וזה... צריך לתת פה את הקרדיט, אנשים עשו פה משהו שאף אחד לא עשה.
לספק.
וכולם באים, אומרים, מה הם, בבדין את המוח, הם עשו. עכשיו כאלה צריכים שיהיו עוד. אני רוצה להתחבר למקום שעושה משהו כזה, ששחקן גומר נוער בעמק חפר, יש לו מקום כזה. זה לא חייב להיות בעמק חפר מבחינתי, זה יכול גם להיות בנתניה.
הבנתי.
וזה יכול להיות בהפועל ירושלים, וזה יכול להיות בהפועל תל אביב, אם יעשו דבר כזה. מי שיושיט יד וירצה להרים פרויקטים מהסוג הזה, אנחנו פה. וזה, כי אני חושב שיש בעיה במעבר בין בוגרים, במחלקת נוער לבוגרים, שהיא לא פתרו אותה בארץ עדיין. במקומות אחרים בעולם, דרך אגב, יש עד גיל 21, פה אין. אוקיי. ילד בגיל 18 לא בשל להיות כרגע בליגת העל. ובליגה לאומית, תלוי איפה.
אנחנו ראינו את העתודה ב-2019, כל השחקנים שהיו שם, שאומרים, אוקיי, בוא נראה אותם עכשיו. אנחנו אליפות אירופה, בוא נראה אותם עכשיו. מה יהיה? עם הקבוצות בוגרות. אני חושב שמכל הסגל שהיה שם, עשרה שחקנים בליגת העל, שניים בליגה לאומית. ואחד מוביל, שניים מובילים בליגה לאומית, שזה אופק מלכה ועידן אלבר.
כל השנה. אתה מדבר על אז.
אני מדבר על 2019, עם דני אבדיה ויאם אדר, שכולם אמרו, אוקיי, המעבר בין הנוער, בין התודעה לבין הבוגרים, הוא מעבר מאוד מאוד גבוה. אבל אנחנו ראינו באמת שניבו פה...
שזה, אבל זה כבר גיל 20. זה כבר גיל 20.
ואתה אומר שבשלטון הזה ב-18 עד 20 יש
בבעיה. אני חושב שאנחנו מאבדים שחקנים. מאבדים, מספיק שאנחנו מאבדים. אין לנו יכולת, אין לנו היום בכמות שחקנים שיש לנו בארץ אפשרות לאבד אפילו 10%. אנחנו לעתים מאבדים הרבה יותר. ואני חושב שאין לזה פתרון כרגע, בגלל הצבא, בגלל כל מיני דברים כאלה ואחרים. חוץ מלייצר מסגרות מתאימות, ושאנשים יאהבו לפתח נוער. וזהו, אני חושב שזה יכול, זה יקרה. לדעתי, אנשים כבר מבינים היום, מדונים מבינים, אפילו מדונים גדולים, מבינים שקבוצת בת זה דבר חשוב. פעם היה את זה. מכבי תל אביב, מכבי דרום.
נכון.
אין, איפה יש קבוצת בת היום? עם שליטה.
בכדורגל יש לו בכדורסל.
נכון, וזה חבל, וזה צריך להיות, נכון, זה עולה כסף. אבל אם רוצים לפתח את הכדורסל הישראלי, צריך להיות גם את הדברים האלה.
רמת פה... נושא מאוד מאוד מעניין, שאולי באמת האגודות יראו ויעשו עם זה משהו. ניאור קפלינסקי, האיש הכל יכול בהפועל עמק חפר. המון המון תודה לך.
אני רק רוצה להגיד, אם לא אמרתי תודה לך ולמישהו אצלנו במועדון, אז אני רוצה רק להגיד שיש פה במועדון הזה אנשים, כמה מאמנים והמנהלים, ויש פה מתנדבים.
יש לכם מערכת משומנת.
הפודקאסט הזה הוא לחלוטין מבחינתי לא עליי, הוא על המועדון.
אבל זה הזמן באמת לומר גם למצלמה את התודות לכל אנשי המעטפת של הפועל עמק חפר, שלא סתם ככה, המועדון הזה הפך להיות מפלצת בכדורסל הישראלי, ונאחל לכם עוד הרבה הרבה שנים שהמפלצת הזאת רק תלך, תגדל ותניף פירות. זה הזמן להודות ליום פלנטוקס, נהיאל ולשנומי, אני אתן עם זהבי, אחד על אחד עם ניאור קפלינסקי, תודה ולהתראות.